בשורה לא טובה שתלמיד שלנו אפשר לומר שמה מיוחדת במינה ארז לבנון, השם מקום דמו, נרצח בסביבות בת עין, ביישוב בת עין. אני רוצה קודם כל להקדיש את השיעור הזה לעילוי נשמתו הטהורה, ולספר לכם קצת על הבחור הזה. הוא לא בחור, הוא כבר אבא לשלושה ילדים כמדומני, אבל הוא, אני זוכר את תחילת דרכו במכון מאיר, ואת המשך דרכו כשהוא הלך ובנה את עצמו ובנה את משפחתו ואת אישיותו גם המשך הדרך. אני לא זוכר בדיוק מה היה, איך הוא התגלגל ואיך הוא, בנמי לחבר, הביא אותו למכון מאיר, בחור חיפאי, במקור שלו הוא בחור מחיפה, ובאמת לא היה לו שום רקע דתי, מה שנקרא, שום, הוא היה ממש טבולה רזה, נאמר ככה, לוח חלק מבחינה המסורת והיהדות והדברים, כמה שאני זוכר. ומכיוון שהייתה לו נשמה רוחנית, כל אדם יש לו את שורש נשמתו, יש אדם שיש לו יותר איש מעשה יותר, אחד איש רוחני יותר, אחד איש מחשבה יותר, כל אחד יש לו את מה שמאפיין אותו בטבעו. ארז זיכרונו לברכה, השם ינקום דמו, הוא היה מהרגע הראשון שהכרתי אותו, הוא היה אדם בעל שאיפות אציליות, רוחניות. הוא היה אדם שהוגה וחושב ומחפש כל הזמן, זה היה, אפיין אותו, חיפש את נקודת האמת הפנימית שלו. וכשהוא בא כאן למכון הוא התחיל ללמוד, וגם אז כשהוא למד, עד כמה שאני זוכר, היו לו נטיות דווקא לצד הפנימי של הצורה, לצד הצד של מה שנקרא תורת הסוד, תורת הנסתר, הדברים האלה. זה הייתה נטיית ליבו, מאז שאני זוכר אותו כאן שלמד במכון. כמובן שהוא גם למד כאן את היסודות, את הבסיס, דיינו, ללמוד איך ללמוד, משנה וחומש וגמרה, והדברים האלה, כי הוא הבין שאי אפשר לעסוק בדברים היותר רוחניים, פנימיים, בלי שאין לך, איך אומרים, התורה היא מבחינת גם לחם וגם יין. קודם כל צריך לחם, אחר כך צריך גם את היין, דיינו את הצד הפנימי. אבל שורש נשמתו הייתה נשמה מאוד מאוד רוחנית, מאוד מאוד מחפשת עצמה. וכמה ששמעתי גם עכשיו שהוא נרצח, זה היה, הוא היה מייחד לו זמן של התבודדות כדרכם של חסידים, היה יוצא לחיק הטבע ונמצא עם עצמו ועובד את השם בהתבודדות הזאת, הוא היה עובד את השם. וככה הרוצחים ממח שימם וזכרם רצחו אותו כשהוא היה נמצא באחד החורשות, הוא היה עוד שם בסביבה של היישוב בבת עין, ורצחו אותו. הוא הקים בית, בית חסידי, זאת אומרת, הוא בעצמו הייתה לו נשמה חסידית, והוא נתפס דווקא לחסידות, אם אינני טועה, חסידות חב"ד וחסידות ברסלב. הוא מאוד דיבר אליו, מאוד דיבר אל ליבו. וכל אדם צריך באמת למצוא את עצמו, מה שמתאים לו, וזה היה מתאים לו, החסידות הזאת. ואני זוכר, לאחרונה נפגשנו לפני שנים אמנם, אבל שוחחתי איתו על מה הוא עוסק ואיפה הוא לומד, ומה הוא אמר לי שהוא לומד בעיר חברון. יש שם בעיר חברון בית כנסת קטן של חב"ד על שם הרבנית כמדומני מנוחה, אם אינני טועה, אחת מנותיו של הרבי מחב"ד, אחד מהרבנים של חב"ד, שהוא שלח אותה ואת חתן, את הבת שלו ואת החתן לגור בחברון לפני הרבה שנים, בזמן שזה היה עוד לפני מלחמת העולם הראשונה, זה היה לפני הרבה שנים, ועד היום יש שם בית שנרסון, הבית הזה של חב"ד, נמצא שם עד היום, ברוך השם, היום הוא מאוכלס במשפחות יהודיות, וגם בית כנסת קטן, ששם לומדו את הפנימיות של התורה והחסידות, ולמדו תורה, זה בית מדרש קטן, ששם נמצא על יד בית הכנסת אברהם אבינו, והוא היה לומד שם, ארז, זיכרונו לברכו, זיכרונו לברכה, השם יקום דמו. ונדבק למקום, נדבק לתורת החסידות, וראה, כמו כל חסיד אמיתי, הוא לא רוצה רק להשאיר את הדברים לעצמו, אלא גם לזכות את האחרים באותה התורה, והוא היה יוצא לשליחות להודו, לבית יהודי זה נקרא, זאת אומרת ש... בהודו, לצערנו הרב, מסתובבים הרבה צעירים שמחפשים את עצמם ואת דרכם בתרבויות ההם של ההודו, של העבודה זרה למיניהם. ושם יש כמה פעילויות כאלה, שבהזדמנות זו שהם כבר מחפשים את עצמם, תמצאו את עצמם ביהדות. ושם הוא היה, ארז, זיכרונו לברכה, וקירב חבר'ה ליהדות. חלק מהם הגיע גם למכון מאיר, נמצא עד היום במכון מאיר, כתוצאה מהמפגש הזה בהודו, שהוא שלח אותם לכאן ממש, הציל את נפשם, שחיפשו את עצמם ואת דרכם, ומצאו את עצמם כאן. הקים משפחה ביישוב בתיים, שהוא יישוב מיוחד במינו, בעל גם אופי רוחני מאוד היישוב הזה, מי שמכיר את היישוב הזה. הוא גידל שם את ילדיו, והנה, הבשורה המרה הזאת הגיעה הבוקר, הגיעה אלינו. אני רוצה לומר באופן כללי בעניין הזה, אנחנו נמצאים מצד האמת במלחמה. אמנם מלחמה, אופי של מלחמה, הוא שזה כמו אש. האש יכולה להיות אש גדולה, מלחמה גדולה כמו מלחמת העצמאות, מלחמת יום כיפור, מלחמת ששת הימים, מלחמת שלום הגליל הראשונה והשנייה. יכולה להיות גם מלחמה קטנה, אש קטנה, שבדרך כלל מאש קטנה מתפתחת אש גדולה. אבל מאז שהקימו את המדינה ולפני שהקימו את המדינה, לא פסקנו כאן בארץ הזאת להילחם. אני לא חושב שהיה יום אחד מאז שהקמנו את המדינה של שקט, של שלווה. גם כשאנחנו לא שומעים את זה בחדשות, צריך לדעת שכל הזמן ישנה פעילות אינטנסיבית של לחימה בגלוי ובנסתר, נגד האויבים שלא פסקו לרגע לחרוש עלינו רעה ולפעול נגדנו בצורה כזאת או אחרת. והמלחמה יותר קשה זה דווקא אותה מלחמה שהיא כאילו לא מלחמה. כאילו הכל בסדר, אבל בעצם נלחמים בנו כל הזמן. ולמלחמה יש מחיר. אחד המחירים של המלחמה זה שפשוט דמם של יהודים נשפך כאן בארץ ישראל בגלל היותם יהודים. ובגלל שהם נאחזים בארץ ישראל, כמו שבבתיים נאחזים בארץ ישראל, או בכל מקום אחר. צריך להיות מודע לדבר הזה. אנחנו חייבים להכיר בעובדה הזאת שאנחנו כל הזמן במלחמה, ולדעת שכל מי שנהרג או נרצח במלחמה הזו, זה בדמי חיי, ככה אנחנו אלפי שנים, אבל בשנים, מאז הקמת המדינה, כל הזמן אנחנו בדמי חיי, בדמי חיי, אנחנו חיים תוך כדי שפיכות הדם, ששופכים את דמנו. על מה ולמה אנחנו נלחמים? אני חושב שארז, זיכרונו לברכה, השם ינקום דמו, אני לא, בשנים האחרונות לא דיברתי איתו. אבל בעצם על מה המלחמה? אני חושב שהוא אולי בעבודת השם שלו המיוחדת, שהוא הכיר בערך הרוחניות, הערך הרוחני של החיים, של המציאות שלנו. שהחיים אומנם מורכבים מדברים גשמיים, דברים חומריים, דברים מהסוג הזה. אבל יש גם ערך ערכי, רוחני לחיים. שבשבילו, כיהודי שהוא עבד את השם, כפי שהוא עבד אותו בדביקות ומתוך הכרת הפנימיות של התורה, הוא ראה בזה את החיים באמת. החיים באמת בשבילו זה היה דווקא הדביקות בקדוש ברוך הוא, בעבודת השם שלו. אבל כמו שזה בפרט, ככה זה בכלל. על מה אנחנו נלחמים כאן בארץ ישראל? למה נלחמים איתנו? למה חורשים עלינו רעה? למה לא רק באיום, לא רק בפנים, בתוך ארץ ישראל, אם זה בכל מקום ומקום. יש כאן מתחולל מאבק בכל מקום ומקום. זה לא רק בישע, זה גם בתוך ארץ ישראל. על לא, ולמה, מה המלחמה הזאת? ויש גם המעגל החיצוני, הערבים שמסביב, ארצות ערב, אם זה סוריה, או אם זה מצרים, או אם זה ירדן, או אם זה עיראק, או אם איראן, אותו דבר, זה המעגל החיצוני. על מה הם נלחמים בעצם? מה הם רוצים? מה המטרה של ה... אני זוכר כשהייתי בצבא, אחד הדברים שלימדו אותנו בקורס הקצינים, אתה נלחם עם האויב, אתה צריך, בשביל לנצח אותו, לדעת מהי מטרת האויב. ברגע שאתה מגדיר את מטרת האויב, אתה יודע לנטרל אותו, אתה יודע איך שהוא לא יוכל ליישם את המטרות שלו. מטרת האויב זה דבר ראשון בשביל לנצח מלחמה, לדעת מה האויב רוצה. מה הם רוצים הערבים בסך הכל? ערבים מבית, ערבים מבחוץ, מה הם רוצים? הם רוצים בחורבנה של מדינת ישראל, בהשמדתה של מדינת ישראל. והשיטות הלחימה שלהם למיניהם זה לובש צורה ופושט צורה. פעם זה בצורת מלחמה חזיתית כמו שהמלחמות הגדולות, ופעם זה בצורת מלחמת התשה כמו שאנחנו באינטיפדות למיניהם זה מתישים את כוחנו, ופעם זה מתקפת שלום הם קוראים לזה. ואומרים לא נשיג את זה על ידי מלחמה, נעשה תוכניות שלום כאלה ואחרות, וזה יחליש את עם ישראל ויגמד את מדינת ישראל, להקטין אותה כל מיני דרכים, אבל המטרה היא אותה מטרה כל הזמן. לחבות את הנר הזה שנקרא מדינת ישראל. את האור הזה שנקרא מדינת ישראל. והדבר הזה, זה לא שאני כאן מנת... זה אומרת התורה, ואומרים חכמים לאורך כל הדורות, שעם ישראל יחזור לארץ ישראל, תהיה התנגדות גדולה לתחיית העם היהודי בארצו. תהיה התנגדות. יש איזה שמות שונים להתנגדות הזאת לתחיית עם ישראל בארצו. יש אומרים זה מלחמת גוג ומגוג, יש אומרים עקבת עדי משיחה. תהיה התנגדות גדולה מאוד שאנחנו היום חווים אותה, חיים אותה, מרגישים את ההתנגדות. על מה ולמה אתם מתנגדים לתחיית עם ישראל בארצו? מה עשינו רע? אנחנו לא עם... לא עם רע, אנחנו אנשים טובים, העם היהודי יש לו נשמה טובה. אלה שחיים איתנו בשלום, רק טוב יש להם איתנו. מכל הבחינות רק טוב. אנחנו לא באמת מדכאים כמו שמנסים בתעמולה כזאת או אחרת, אנחנו לא מדכאים כאן אף אחד. העם עם הנשמה הכי טובה בעולם זה העם היהודי. אז למה אתם מתנפלים עלינו? מה אתם רוצים מאיתנו? אלא חכמים אומרים שיש אור ומגרש את החושך. זה עניינו של האור, מגרש את החושך. והחושך לא אוהב את האור, כי הוא יודע אם יש אור הוא ייעלם. הדבר הזה זה נלמד מי שיצאנו ממצרים. כשאנחנו יצאנו ממצרים התגלתה הנשמה של העם היהודי, מיד קם עלינו המלאק, הדבר הראשון מתנפל עלינו לחבות את הנר הזה. אותו דבר אנחנו בערב פורים. בא המן הרשע, רוצה לחבות את הנר השם נשמת אדם, עם ישראל, נשמתו של עם ישראל, הנשמה המהירה הזאת, בא, בא אמן הרשע מזרעו של המלאק, רוצה לחבט אותו. בא היטלר עם אח שימו וזכרו, ורוצה לחבט את נירם של ישראל. וזאת היא המלחמה. המלחמה היא על האור, מלחמת בני אור ובני חושך. צריך לדעת. זה לא מלחמה על אינטרסים כלכליים. זה לא מלחמה של טריטוריה, כמו שלפעמים עם אחד נלחם עם השני על טריטוריה או משהו כזה, בניגוד אינטרסים. זה מלחמה באמת על הנשמה של העם היהודי, שהולכת ומופיעה ומתגלה בגדול, כאומה כאן בארץ ישראל. על זאת המלחמה. לצערנו הרב, אני אומר זה בכאב לב, חלק מאלה שמנהיגים את המלחמה הזאת מצידנו לא מבינים על מה אנחנו נלחמים כאן. ומתפתים למחשבה כזאת או אחרת, שכאילו אם אנחנו נוותר על דבר כזה או אחר, יהיה כאן שלום ושלווה ושקט. זה לא נכון, זה לא אמת, לא אמת. הדרך לנצח במלחמה הזאת, שאנחנו משלמים עליו מחיר, כבד, זה קודם כל להכיר ולדעת על מה אנחנו נלחמים. כי המלחמה היא מעל ומעבר לאינטרסים קטנים. המלחמה היא באמת על גילוי אור השם בעולם, דרך ארץ ישראל, דרך עם ישראל, כאן בארץ ישראל. על זה אנחנו נלחמים. וזה שרוצחים יהודים תמימים וטובים, באמת נשמה תאורה, הוא לא היה מסוגל. אני הכרתי את ארז, זכרונו לברכה, שם קום דמו. הוא היה מסוגל בזבוב לגעת. הוא נשמה יהודית, ממש נשמה יהודית. זה לא עניין פרטי של משפחה זאת או יישוב זה, מה אדם זה. זה סמל. מה אויבינו רוצים בעצם? לחבות את הנשמה לא רק של ארז, אלא של כלל ישראל, של עם ישראל כאן בארץ ישראל. אנחנו גם יודעים מה תהיינה תוצאות המלחמה. אנחנו יודעים זה מכל הנביאים, מכל החכמים, שבמלחמה הזאת אנחנו ננצח. לא רק ננצח מבחינה הזאת שאורם של ישראל ישלוט בעולם, שהייעוד של עם ישראל, של אברהם אבינו בעצם, יהיה ברכה ונברכו בך כל משפחות האדמה, האמונה של אברהם אבינו, השפע הטוב של אברהם אבינו, יהיה נחלת האנושות כולה. זה פשיטה הדבר הזה. אבל אנחנו יודעים גם שהדרך להגיע לזה, זה לא על ידי רק דיבורים ואיזה דיאלוג כזה או אחר עם אנשים כאלה אחרים, אלא על ידי הגבורה, על ידי הכוח של עם ישראל, על ידי העוז של עם ישראל, על ידי זה שאומות העולם יכירו באמת לא רק ברוחו של עם ישראל, אלא גם בזה שעם ישראל הוא עם חזק, צבאית, כלכלית, הוא העם שמכבדים אותו, כי זה מה שאומות העולם מכירים. אנחנו חיים עדיין בג'ונגל לצערנו הרב, ובג'ונגל כל מי שהוא חלש, טורפים אותו. אנחנו מבחינת כבשה אחת בין 70 זאבים, ואנחנו צריכים להיות לא הכבשה, אלא צריכים להיות אריה, שכל הזאבים האלה ירתיעו אותם מלתקוף אותנו. וזה גם ברמה המדינית, הרמה הצבאית, אבל גם ברמה של כל... ערבי צריך לדעת שאסור לגעת ביהודי באצבע קטנה, לא לזרוק עליו אבן. בוודאי, בוודאי לא להתנפל על יהודי תמים, צדיק כזה טהור. ואיך הערבי ידע את הדבר הזה? איך הוא ידע שאסור לגעת ביהודי? ורק הרתעה. רק הרתעה. על ידי הרתעה, ככה זה גם בגדול, מבחינה מדינית, הערבים יודעים שאם הם חס ושלום יתקיפו אותנו, אם יחטפו מכה כזאת גדולה, אז הם נרתעים מלתקוף אותנו, זאת היא הסיבה למה הם לא תוקפים אותנו. אותו דבר לא רק בגדול, גם באופן אישי. אסור לגעת ביהודי. מי שנוגע ביהודי נוגע בבבת עינו של הקדוש ברוך הוא. צריך לקחת חז"ל אומרים. זה פגיעה בריבונו של עולם. צריך להכיר בדבר הזה. ואיך להכיר, יכירו בדבר הזה? צריך לשנות את כל המדיניות כלפי אלה שחורשים עלינו רע. צריך להגיד את האמת, להגיד אותה בצורה ברורה ובהירה. מי שבעדינו, אין לנו עניין ללחם איתו, משהו כזה, אדרבה, אנחנו מכבדים את כל אדם ואדם באשר הוא אדם, כולל הערבים. אבל מי שנגדנו, מי שמוכח שהוא כנגדנו, אם זה שהוא צועק כאן בלב ליבה של ירושלים, מדבר על יהודים, שותי דם או משהו כזה, ודברים שמזעזים לשמוע דבר כזה כאן בלב ליבה של ירושלים, לשחוט את היהודים ולהרוג אותם וכל הדברים האלה, אנשים כאלה אין מקומם כאן במחיצתנו. זה דבר פשוט. אנחנו צריכים להיות אמיתיים פשוט. להיות אמיתיים. לא ייתכן דבר כזה שאתה מחזיק בתוך ביתך, בתוך הבית, בתוך ארץ ישראל, מישהו שרוצה להרוס את המדינה הזאת, להחריב את המדינה הזאת. הרי זה לא הגיוני הדבר. אני מקווה בעזרת השם שהסיפור האומלל הזה, שאיך אנחנו מתייחסים לאויבינו, ייפסק ויהיה לנו מנהיגים כאלה, אחראים כאלה, שיבינו שיש לנו מלחמה, פשוט נלחמים, ובמלחמה, כמו במלחמה. ככה צריך להתנהג. ואז במילא הערבים ירתעו מלרצוח נשמות כאלה טובות, מסכן, הלך להתבודד, תפסו אותו הרוצחים האלה. ממש כמו, סליחה שאני אומר, כמו ישמעאל, כמו עשיו, שלח לרצוח את יעקב אבינו. השם ינקום דמו. סליחה?
ערביי
ישראל.
כן.
אנשים
שלא רוצים את
רעתנו. תראה. בוא נאמר, הגישה היהודית במהות שלה היא אוניברסלית. אנחנו עם אוניברסלי, קוסמופוליטי. אנחנו לא עם שסוגר בתוך עצמו ודואג רק לעצמו. הייעוד של העם היהודי זה להאיר לעולם כולו. שזה קם העם היהודי. אנחנו הצאצאים של אברהם אבינו, שנאמר עליו אב המון גויים, אבא רוחני של כל אומות העולם. הדבר הזה שייך למהות של העם היהודי. זה לא דבר מקרי, לא דבר טכני, לא. זאת אומרת, אנחנו צריכים להאיר ולהיטיב לכל העולם, ואנחנו עושים את זה בגלוי ובסתר. היום האמונה או התנ"ך, שזה הספר של העם היהודי, הוא נחלת האנושות כולה, אנחנו משפיעים על כל העולם כולו, ונשפיע עוד יותר בעתיד לבוא על כל העולם כולו. לכן גם כשיש לנו מאבק ומלחמה כאן על ארץ ישראל, חייבים לגעת בחשבון את, את הנתון הבסיסי הזה, שאנחנו חייבים להעיר ולהיטיב לשמש דוגמה לאנושות כולה בטוב ליבנו, בהליכותינו וכל זה. זה א', זה קודם כל, זה הבסיס לכל דבר. הרב ציודה, זכר צדיק לברכה, כתב מאמר בנושא הזה שאתה שואל כרגע, מה צריך להיות יחסנו לערבים כאן בארץ ישראל? המאמר הזה מופיע בנתיבות ישראל, נקרא מאמר זה על הפרק. והנושא הוא הפוליטיקה. איך צריכה להיות הפוליטיקה שלנו כאן? הוא כתב את זה לפני מלחמת העולם הראשונה. שאז התחיל החיכוך הזה עם הערבים. איך לפי דעתו, הדברים שהוא כתב אז מאוד מאוד רלוונטיים, שייכים לדור שלנו. למרות שעד זה היה עדיין אש קטנה, אבל גם כשהאש היא גדולה, המדיניות לא צריכה להשתנות. אז הוא קודם כל אומר, נקודת היסוד של המדיניות או הפוליטיקה של העם היהודי לאורך כל הדורות, זה שאנחנו עם קוסמופוליטי, עם אוניברסלי, אנחנו, אז ההמשך של אברהם אבינו, נקודה. ממלכת כהנים וגוי קדוש. מצד שני, הוא כותב באותה אותו מאמר, איך להתייחס לאותם פורעים, רוצחים, שנמצאים בתוך הערבים, בתוך האוכלוסייה הזאת שנקראת הערבים. להילחם עד חורמה. לא לוותר. לא לר... מבחינה הזאת, כאן במלחמה כמו במלחמה. ובמילא, ברגע שאתה משאיר תפוח רקוב בארגז תפוחי עץ, הוא יגרום לכל הארגז הזה להירקב. ברגע שאתה מאפשר לאנשים בתוך הציבור הערבי להרים ראש, להשפיע, להסית, לדבר אל אותם אנשים, אז בוודאי שהם מושפעים לא רק אדם אחד, אלא ציבור גדול מושפע מהדברים האלה. לכן, בעיקרון יכולים לחיות כאן ערבים, אין בעיה. שיכירו קודם כל בזכותנו על ארץ ישראל, כולה, על כל ארץ ישראל, לפי מה שבתנ"ך כתוב. שיכירו בדבר הזה. ומי שיחיה כאן, יחיה בכיף, כמו שהם חיים היום. אבל מי שנגד הדבר הזה, מבטא את ההתנגדות שלו באמירה, במעשה, בכל דבר, שהוא מבטא את הדבר הזה, אין מקומו כאן בארץ ישראל, וצריך להילחם איתו עד חורמה, ממש, במלחמה כמו במלחמה. ככה צריך להתנהג. וברגע שאתה משאיר אלמנטים כאלה שהם רוצים את רעתנו וחורבננו, זה כמו, כמו שאתה משאיר במחלה הסרטן, אתה משאיר גרורות. והגרורות האלה מתפשטות והולכות ומשפיעות כל הזמן. צריך את העסק הזה חד וחלק, פעם אחת לתמיד לגמור עם העניין הזה. אתה בעדינו? בסדר. אתה נגדנו? תלך מכאן. אם אפשר בדרך טובה, טובה. אם לא, אז בדרך של מלחמה.
מה היה שיש לגרורות, אנחנו לא רואים. מתפתחים לבד, זה מה שקורה
עם
כאן.
נכון, למה? כי לא מטפלים בזה כראוי. אבל יש מכון מיוחד בשביל לטפל בזה. אפשר, אם רוצים. אני זוכר בשעתו, היום הוא השופט, שופט בית המשפט העליון, רובינשטיין קוראים לו, אליקים רובינשטיין. הוא היה כאן במכון מאיר, כמדומני ביום ירושלים, לפני הרבה שנים, כשהוא היה, עבד עם שמיר, ראש הממשלה, אז עבד בתור מנכ״ל או תפקיד בכיר בממשלה. והוא בא לכאן, ושאלו אותו, הבחורים שאלו אותו שאלות. ואז הייתה אינטיפאדה. נדמה לי האינטיפאדה הראשונה, אם אינני טועה. אני לא זוכר, בכל זאת היה איזה מצב עם הערבים. אז שאלו אותו שאלה, למה הממשלה לא מכריזה שיש לנו מלחמה עם הערבים, ובמלחמה כמו במלחמה? שאלו את השאלה הזאת. והוא היה מאותם אנשים שמקבלי ההחלטות, בעל השפעה על מקבלי ההחלטות במדינה הזאת. אז אחד הבחורים שאל את השאלה, עד כמה שאני זוכר, והוא התלבט. הוא התלבט, הוא לא ידע מה להגיד. למה ראש הממשלה לא מכריז שאנחנו במצב מלחמה? וככה צריך להתנהג, יש הבדל בין שלום למלחמה. עד כמה שאני זוכר את תשובתו, אני לא רוצה להגיד את זה במדויק, הוא אמר, יש גם שטח אפור. זאת אומרת, לא זה ולא זה, משהו כזה. לא מלחמה ולא שלום. אבל זה בדיוק הבעיה שלה. שלא מלחמה ולא שלום. אבל מי שקובע את הדבר הזה, זה אנחנו צריכים לקבוע את הדבר הזה. יש ארצות ששם מישהו מרים ראש נגד הממשלה, או נגד הקיום של המדינה הזו. היה פעם באמריקה נשיא, קראו לו קנדי, אני לא יודע אם שמעתם עליו. יש יד קנדי על יד אמינדב. רצחו אותו, את קנדי. אבל קנדי היה נשיא ארצות הברית, שהוא הרגיש מאוים על ידי ברית המועצות, שהם רצו לשים טילים, רק לשים, לא לראות טילים, בקובה. ושלחו אוניית טילים לקובה. אונייה עמוסה בטילים לקובה. ואני זוכר, אני הייתי אז אדם צעיר עוד, עבדה לפני עשרות שנים, ואז קנדי אמר, אני לא זוכר מדי המנהיג ברית המועצות אז, הוא אמר, אם האונייה הזאת מפליגה, מלחמת עולם שלישית, כל הטילים, כל האטומים אנחנו מפעילים נגדכם. כל העולם היה בפחד ואימה, מה הולך לקרות כאן? רק על איום. זה לא היה זה. הסובייטים החזירו את האונייה חזרה ולא שמו שם את הטילים בקובה. לא נגעו בארץ, לא נגעו בזה, רק... זה רק דוגמה, מה זה? יש עניין של בריאות. איך אתה יודע אם עבר הוא בריא, אם עבר הוא לא בריא? אם אתה נותנים לך, נותנים לך לדעת אם היד משותקת או הרגל משותקת, אז הרופא לוקח סיכה ודוקר. הוא אומר, אתה מרגיש? לא. אתה מרגיש? לא. אתה מרגיש? אוי, כואב לי. עד כאן זה מת. מי כאן? זה חד. כמו בשיניים. דופקים על השיניים. אתה מרגיש כאב? סימן שהשן חיה. אתה לא מרגיש כאב? סימן שכבר השורש מת. אז זה נקרא העניין שחי מרגיש. אבל לא רק מבחינה פיזיולוגית עניין של רגש. אם רוצחים יהודים ולא מרגישים בזה, סימן שמשהו לא בסדר אצל מי? אצלנו. וצריך להבין את הדבר. אם רוצחים לא יהודי אחד, מאות יהודים רוצחים כאן. מאות. בשנים האחרונות מאות יהודים רצחו. ואתה לא מרגיש בדבר הזה, אז הלב שלך לב של אבן, אתה לא מרגיש, לא לב מרגיש. אז החיסרון הוא בתגובה, הוא מתחיל מזה שאין לנו את ההכרה והרגישות לפגיעה בעם ישראל. כאילו זה כבר דבר נורמטיבי, דבר רגיל לדבר הזה. וזה צריך תיקון. הרגישות הזאת, להכיר מה זה לגעת ביהודי, מה זה לזרוק אבן על יהודי, צריך להבין. לזרוק על אבן יהודי זה לא בגלל שקוראים לו פלוני אלמוני, בגלל שהוא יהודי זורקים עליו אבן. זה כמו אנטישמיות, אנטישמיות היא לא מתחילה בשואה. היא במה היא מתחילה? בזה שמחללים בתי קברות, או שורפים בתי כנסת, או דברים כאלה, בגלל שזה יהודי. אז רוצים לפגוע בעצם בכל העם היהודי. אותו דבר דרך אגב השבועים שיושבים בלבנון או ברצועת עזה. מה, הם יושבים שם בגלל שקוראים לו פלוני אלמוני? המשפחות צריכות להזדעק על הדבר הזה? כי הם יושבים שם כי הם יהודים, שהם שייכים לעם היהודי. לכן הם יושבים שם. ואנחנו צריכים להזדעק על זה. מאיפה לומדים את הדבר הזה? זה ממלחמת חורמה. כתוב בתורה, כשבני ישראל באו מהמדבר, אז מלך ערד התנפל על עם ישראל, הייתה מלחמה, ולקחו בשבי שפחה אחת. שפחה אחת לקחו בשבי. תוצאות המלחמה היו שהמלך הזה לקח שפחה בשבי. והאיש שממנו שבי אומר רש"י, לקח שפחה בשבי. מה הייתה התגובה של עם ישראל על העובדה שלקחו שפחה אחת בשבי? הם נשבעו שילחמו במלך ערד עד חורמה. יהרסו את הכל רק בגלל מה? שפחה אחת. איפה הפרופורציות? למה זה? בשביל שפחה אחת צריך להילחם עד חורמה. מכאן הביטוי מלחמת עד חורמה, מכאן לומדים את זה. אלא מה? האחווה, היחד, הרגישות, השייכות של עם ישראל באותו רגע, באותו מצב, הם כל כך היו מלוכדים, כל כך היו ביחד, שברגע שלקחו שפחה אחת, זה פגעו בכל עם ישראל, וכל יהודי ויהודי הרגיש, פגעו מהדבר הזה. ואז אמרו, על מעשה כזה, עד הסוף. אני נזכר גם באמריקה, היה פן אמריקה, מטוס פן אמריקה, הם הפילו מלוב, וזה היו כמה רוצחים שהפילו את המטוס, וזה. אמריקה לא שקטה, אז המון שנים הטילו חרם על לוב, על העיר, על, על הארץ הזאת. חרם אווירי, חרם כלכלי, חרם כזה, חרם כזה, עד שלא יתפסו את אלה שרצחו את ה... שמו את, את, את המטען הזה שם בתוך המטוס. מה, בגלל זה? אז התיקון הוא ביצירת אווירה שכולנו כאיש אחד בלב אחד. ואם פוגעים ביהודי, ולאחד כמה אם רוצחים יהודי או לוקחים יהודי בשבי, זה עניין לאומי ממדרגה ראשונה. זה עומד בראש סדר הלאומי שלנו. זה לא יכול לעבור לסדר היום. לא יכול לסדר היום. אני שמעתי את עוזי דיין, שהוא עוסק היום בניסיונות להחזיר את השבויים מלבנון. אז באמת שמעתי אותו, באמת הוא אמר תצדק. בזמן מלחמת לבנון האחרונה, שהיה על רקע של שבויים, אז אחרי זה שמו מצור על לבנון, מצור ימי שמו על לבנון. אז הוא ביקש ממי שהיה צריך לבקש, אני לא יודע את הפרטים, אני לא זוכר, שלא יסירו את המצור מלבנון עד שלא יחזירו את השבויים. לגיטימי או לא לגיטימי? אז הוא אומר, לא נענו לי. אמרו, זה לא שייך אחד לשני. מה זה לא שייך אחד לשני? יושבת במדינה ריבונית, יושבים שבויים שלנו. כל המדינה, לבנון, הייתה צריכה לרעוב ברעב ולשבת בחושך שנים עד שלא יחזירו את השבויים. אז למה לא עשו את זה? למה לא עשו את זה? חוסר הרגישות. אלף תירוצים. יש למה לא. אבל אם זה היה הרגישות הראויה לשבוי יהודי, לשפחה יהודית, יושבים בשבי. מה זה? עד איזה היה איזה מלחמה נוראה להציל את היהודים. זה צריך לדעת, הבעיה היא רגישות, יש לנו בעיה מבחינה לאומית, בעיה של התלכדות, להיות ביחד, לך כנוס את כל היהודים. וכשאנחנו ביחד, ופוגעים ביהודי, פוגעים בכולנו. זה לא שאתה מסתכל בעיתון, אתה מכיר אותו, לא מכיר אותו, זה כן נוגע לך, לא נוגע לך. זה כשלעצמו כבר חיסרון גדול מאוד. כל יהודי זה זה כולנו, זה כל עם ישראל. כשזה לא קיים, אז כאילו משהו מת אצלנו, משהו, הרגישות מתה. החוסר הרגשת הזולת, וזה חיסרון גדול מאוד. לכן התיקון למצב הזה הוא באמת על ידי זה שאנחנו צריכים ליצור מצב כזה של כל ישראל חברים, מתחברים אחד עם השני. והדרך ליצור את המציאות הזאת של היחד הזה הוא על ידי תרבות משותפת, על ידי תורה, על ידי אמונה, על ידי ומעל הכל זה הכרת הערך העצמי שלנו. מה זה העם היהודי? מה תפקידו של העם היהודי? למה נלחמים בעם היהודי? איך להשיב מלחמה שערה? מכיוון שהם רוצים דווקא את הנשמה שלנו, וגם את הגוף שלנו להרוס, כן? וכל זה. ככה צריך הדברים להתנהל. אבל אנחנו מאמינים בתשובה. ובעזרת השם, הרגישות הזאת, לגורלם של כל יהודי ויהודי באשר הוא, היא תחזור במהרה בימינו אמן. זה בדיוק המאמר שהיינו רציתי לקרוא היום, שהרב קוק כותב כאן על החוסר אחדות מצד אחד, אבל מצד שני כמה הדבר הזה בוודאי, ודאי שלמרות חוסר האחדות תהיה אחדות בעם ישראל ותיווצר כאן אחדות מחדש, נקום לתחייה מבחינה הזאת. זה המאמר ש... אולי נתחיל לקרוא אותו. מצד שמאל, יש לכם את המאמר. לך כנוס את כל היהודים. אמר רבה, מחייב איניש לבסומי בפוריה, עד אלו ידע, בן ארור אמן לברוך מרדכי. כותב כאן הרב, בימי הפורים האלה, בשעות קשות הללו, שיסורים מקיפים וממלאים את כלל ישראל, הגוי כולו, צרות רבות מבחוץ, ויותר גדולה היא הצרה מפני הצרות הפנימיות שלנו, מפני שנשבת שלום הבית אצלנו. קשה התרבות רעה בתוך ביתו של אדם. זאת אומרת, יש צרות חיצוניות שאומות העולם רוצים, נלחמים בנו, עושים פרעות, אינני יודע בדיוק מתי הוא כתב את המאמר הזה, אבל לא חסר היו בתקופות שלו שהתנפלו על יהודים, זה לפני פרעות קישיניוב, פעמים זה פרעות שאחרי זה, פרעות תרפת, ותמיד התנפלו עליהם. אבל הוא אומר, יותר קשה, לא זה שהצרות שיש לנו בחוץ, יותר קשה זה הצרות שיש לנו בבית, בתוך ביתנו, שאין אחדות בתוך עם ישראל, אלה הן הצרות היותר קשות. מפני שנשבט שלום הבית אצלנו, שלום בית ישראל, זה כואב הרב זצ"ל. נזכורנו את הימים הללו והמאורעות כמו שהם כתובים לפנינו מגילת אסתר. אשר ברוח הקודש נאמרה, ורוח הקודש עומדו ממעל לכל חליפות העיתים. רוח הקודש זה דבר אלוקי. דבר אלוקי הוא קיים כל הזמן. חליפות העיתים, הזמנים משתנים. אבל כמו בחיים שלנו, במציאות שלנו, יש אלמנטים חולפים, יש אלמנטים קבועים, ערכיים, נצחיים, לא משתנים. ניקח דוגמה מהמדע. הטבע, מזג האוויר, בעלי החיים, הצמחים, הכל משתנה. חוקי הטבע הם כל הזמן, קיימים כל הזמן. אותו דבר גם בערכים. החיים היומיומיים, חיי האנוש הולכים וזורמים ומשתנים כל הזמן. אבל בתוך החיים האלה, הזורמים והמשתנים, יש מה שנקרא ערכי נצח בלתי משתנים. שהם צריכים ללוות אותנו כל הזמן. אותו דבר באומה. באומה יכולים להיות עליות וירידות כאלה ואחרות, מחלוקות ואי הסכמות וכל הדברים האלה. אבל יש אלמנט נצחי בעם ישראל, שהוא לא משתנה, שהוא קיים כל הזמן. בוא נראה מהו. ורוח הקודש עומדו מעל כל חליפות העיתים, ומלמעלה שלכל שינויי התכסיסים של הדורות. מעל הכל, משקיף על הכל. כאילו הכל צפוי. הכל ידוע. אלוקים רואה את כל החליפות האלה. ויד השם, השגחת השם בכל המערכות המשתנות. האמרה הנצחית שלך כנוס את כל היהודים, שאמרה אסתר, היא מוכרחת להחיות אותנו עוד הפעם. גם היום. לך כנוס את כל היהודים. לך תעשה מעם ישראל כנסת ישראל. אבל איך עושים את הדבר הזה? לך כנוס את כל היהודים. קודם כל צריך להאמין בזה, כי אם אתה לא מאמין בדבר לעולם זה לא יהיה. אדם צריך להאמין, להכיר בכנסת ישראל, שעם ישראל הוא עם אחד, למרות שהוא מופיע בחיצוניות, הוא מופיע בצורת צבעים שונים, גוונים שונים, דעות שונות, כל הדברים האלה. ולרוממנו מכל שפלותינו. אבל בוודאי כאן ישאל מי שיודע לשאול, וגם מי שאינו יודע לשאול, הייתכן? עכשיו, אתה אומר, לך כנוס את כל היהודים, במצב כזה של פירוד, מצב כזה של חוקי דעות, ימין ושמאל ודתיים וכאלה ואחרים, איך תאחד את כולם? הייתכן דבר כזה? כיצד תכניס בכפיפה אחת, במסגרת אחת את כולם, את כל סיעותיהם ואת כל מפלגותיהם, כיצד ישובו העצמות הפזורות על פני כל ביקת הגלות הרחבה, הגלות החומרית והגלות הרוחנית, להתקרב אחד אל אחד? איך מאחדים את עם ישראל? ואם זה אפשרי בכלל? להיות כולם שיעור קומה אחד, הנקרא כלל ישראל, העומד לדרוש את חוסנו, את חייתו ואת שיבת שבותו. אף אתה אמור לו, שהפיזור הזה, גם החומרי וגם הרוחני, יש לנו מקום אחד ששם איננו יכול לשלוט עלינו. מהו המקום הזה? ארץ ישראל, גוי אחד בארץ. כאן אנחנו נתאחד. תשאלו אותי למה לא רואים את זה, תשאלו אותי. יש לכם בעיה בעיניים. האמת שיש אחדות בעם ישראל. אנחנו מדינה אחת. לנו זה כבר נראה דבר נורמטיבי. אנחנו צבא אחד, זה נראה דבר נורמטיבי. אבל 2000 שנה היינו גוי אחד, עם אחד, מפוזר ומפורד בין העמים. האלמנטים הממלכתיים המאחדים אותנו, הם הולכים וצוברים, לאט לאט הולכים ונינים. זה לא בבנג וגמרנו, זה לוקח דורות עד שאנחנו מגלים את ה... לא רק את האחדות מבחינה חיצונית, אלא גם את האחדות מבחינה נשמתית, מבחינה פנימית. זה לוקח זמן. למי שיש כאן סבלנות, זה קצת זמן, סבלנות לאחדות הזאת. וכי תאמר, הרי אנחנו רואים בעינינו את הצרה הפנימית האיומה, איך שקמים יהודים נגד יהודים, איך שהאחים נהפכים זה נגד זה, לזאבים ונחשים, ואיך זה תאמר, לך כנוס את כל היהודים. לא שהרב עוצם את העיניים, הוא רואה את היהודים. אנחנו היינו לפני שנה בגירוש יהודים מגוש קטיף, ראינו את זה, ממש ראינו בחוש, חשנו, חווינו את הדבר הנורא מכל. איך יהודים נגד יהודים? ואיך אתה רוצה לאחד דבר כזה? איך אתה רוצה ל... זאת היא השאלה. והתשובה, אם ירצה השם, בשיעור הבא. Thank you.